בוקר טוב, אנחנו בפסקה ב', מידת ברית פסקה ב'. מי שבריתו שלם יכול להתרחב גם באורחות חיים, גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. אמנם לפי ערך פגם הברית, כן יהיה קשה לו גם בעת התחלת תשובתו להיות עסוק בענייני חומריות ואפילו לתכלית טוב, כי כל דבר קטן יבלבל רעיונו. על כן התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוהים, דהיינו עמקי דברי הגדה, שמתוך כך הוא מכיר את מי שאמר והיה העולם. ומתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד, יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיוניו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים, הכל לפי ערך תיקון תשובתו. טוב, אז זה ממש קשור לפסקה הראשונה שלמדנו. כלומר, אותו עניין. מי שבריתו שלם, יוכל להתרחב באורחות חיים גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. מי שבריתו שלם, והמעמד המוסרי שלו זה שיש לו איזשהו קישור טבעי שמוטבע עמוק, מוטבע בשורש האישיות שלו, אז כשאדם הוא כל כך דבק באמת, בשלמות, וממילא במוסריות שלו הוא מבסס את הערכים שלו לפי אותה השלמות, אז אין לו בעיה, הוא יכול להתרחב באורחות חיים ובחומריות מרובה. השאלה היא לא השאלה מה אתה עושה, במה אתה עוסק בפועל, אלא השאלה מתוך מה אתה עוסק. ויש אפשרות להתרחב באורחות חיים בחומריות מרובה, להיות נתון בתוך ערוות הארץ, והצדיק, צדיק זה מי ששומר את הברית, הצדיק הוא יכול להיות בתוך כל המרחב המאוד גס של החיים בחומריות מרובה, אבל היא לא תבלבל אותו, היא לא תיצור אצלו איזושהי מחשבה מטרדת, הוא לא יחוש את עצמו כנמצא עכשיו באיזושהי סתירה, נקודה שהיא עלולה לסתור את הבניין המוסרי ורוחני שלו. כיוון שהוא דבק בעניין החיובי האידיאלי בצורה שורשית, אז אין פה שום יצירה של מחשבה מטרדת. אבל להפך, לפי ערך פגם הברית, כן יהיה קשה לו. רואים שיש פה דרגות שונות של פגם הברית, וככל שיש יותר פגם, ככל שהברית פחות שלמה, ככל שהקניין המוסרי הוא פחות עצמי וטבעי, כן יהיה קשה לו גם בעת התחלת תשובתו להיות עסוק בענייני חומריות, אפילו לתכלית טוב, וכי כל דבר קטן, ואני רוצה להגיד אפילו קטן, יבלבל את רעיונו. כי ככל שאדם הוא נטרף בכף הקלע הזו של המאבק בין כוחות החיים, והוא לא חי באיזושהי תיומת אחדותית שמגייסת את כל הכוחות עליונים ותחתונים לתכלית המוסר והטוב והצדק, אז עכשיו כשהוא מתחיל לעסוק בענייני חומריות, אפילו שזה בעת התחלת תשובתו, שהוא כבר עושה את זה מתוך תשובה, והוא עושה את זה למטרה טובה, יש לו מחשבות טובות, הוא עכשיו מתעסק בעניין החומרי הזה, כי הוא מבין שזה יכול לבנות אותו. באכילה, בשינה, או בכל מיני דברים כאלה שקשורים לגופניות. ואפילו שזה משהו קטן, זה לא עכשיו איזושהי חוויה מאוד מאוד עשירה וגסה. זה יכול לבלבל את הרעיון. לבלבל את הרעיון, הכוונה חוסר יציבות. חוסר יציבות בנקודה המוסרית. פתאום תתגנבנה מחשבות, נטיות, להיות נשטף בחומריות. כן, האדם הוא כאילו כלוא, הוא משועבד למציאות החומרית. זה החומרה שיש בפגם הברית הזה. זה השידוד מערכות. בדרך כלל היה קלקול, ועכשיו מתקנים אותו. אבל פה מח העצם, כן, עמוד השדרה של האישיות המוסרית, של הקומה המוסרית שלי, הוא נפגם. וכשאין עמוד שדרה, אז אתה מתחיל לבנות פה איזושהי קונסטרוקציה של מוסר, אבל היא לא יכולה להיבנות, כי כל הזמן אתה כאילו עלול חלילה להשתאבד לצדדים הגסים. והרעיונות, כלומר, המנטליות, התודעה, היא לא תצליח להישאר בקודש. אדם ילך ויתעסק באיזשהו עיסוק, אין עליו שום קושייה בשלב ראשון. אבל מתוך הנקודה הזו, אז הוא לא יוכל להחזיק מעמד. הוא כבר יאבד את העמידה שלו, את המחויבות שלו למוסר. אז איך עושים תשובה? זה אפילו בעת התחלת תשובתו הוא לא יכול. אז איך עושים תשובה? אמרתי לכם שאני חושב שהרב רומז בו לקושייה הזו. איך עושים תשובה? כתוב שאי אפשר לעשות תשובה על דבר כזה. ואמרתי לכם שכתוב שהנה עוסקים בעומק התורה. אז עכשיו הרב שוב רומז את זה. על כן התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוהים. דהיינו עמקי דברי אגדה שמתוך כך הוא מכיר את מי שאמר והיה עולם. הפירוש של הרב לאיזה תורה צריך לעסוק כדי להיות מתקן את זה, תיקון אמיתי. זאת אומרת, תיקון זה הסדר הנכון, שהמערכות מסודרות ומתפקדות כטבען האמיתי שלהם, זה תיקון. התיקון האמיתי הוא להיות עסוק, עכשיו תיקון אמיתי, תעשה פה חומות ברזל ואני לא מקל ראש בכל מה שאני הולך להגיד, חומות ברזל וסינונים ומשטרות ותקבל על עצמך ככה וככה. טוב, לא פענחת את הסוס הטרויאני שנכנס בתוכנו בפגם הברית. התיקון האמיתי בזה, אומר הרב, על פי כנראה מקורות, להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוהים. צריך לתקן את הנקודה במוח, לשד החיים. המוח שהוא יוביל את הכל דרך, יתקן חזרה את עמוד השדרה המוסרי שלנו. ומה זה? מה זה עמקי חוכמה ודעת אלוקים? דהיינו עמקי דברי אגדה. שמתוך כך, כמו שכתוב במדרש, הוא מכיר את מי שאמר והיה העולם. אני מבין שהרב אומר עומק דברי אגדה, עמקי דברי אגדה, להפוקה מדברי הלכה. כלומר, לא להפוקה שלא צריך, אבל הדגש הוא שצריך עכשיו לעסוק באיזושהי חוכמה שהיא עוסקת במי שאמר והיה העולם. במשהו שהוא למעלה מן העולם. משהו שהוא קודם לעולם. באיזושהי מציאות שבכלל לא יכולה להיות בה את אותה סתירה, מה שנקרא דיכוטומיה, את אותה שניות של כוח טוב, כוח רע, של יצר טוב, יצר רע. כשאתה הולך ומביט בדברי אגדה, אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם במאמרו. ואתה תופס, אתה מייצר אצל עצמך תודעה כזו שאתה חש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. שכל המציאות כולה, על כל כוחותיה וכל ענייניה, היא התגלות של מקור הכל, של הקדוש ברוך הוא. ואז החוכמה שלך היא לא נקודתית, פר סיטואציה. כל הזמן בתוך העולם יש קיטויים, 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 וביחס אליהם כל מיני הוראות ועצות שונות. חוכמת האגדה היא לוקחת אותך לכללות של הכל. ואתה מכיר את זה, מכיר פה הכוונה, הכרה, צורת ההכרה שלך, תפיסת העולם שלך, הפנימית. ומתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד, אני מתלבט פה מה זה מתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד. או שפע הדעת שיחול עליו תמיד כי הוא משתדל להיות עסוק בזה. זאת אומרת, תתקן את עצמך ותהיה עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוקים, ותעשה את זה, תעשה את זה כל הזמן. כל למעט שאתה יכול, תוודא להיות קשור במחשבות כאלה. זו הצעה ראשונה, יותר נמוכה. אני מציע אולי, מתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד, כי זה מה שחוכמת האגדה מחוללת. חוכמת האגדה מחוללת שיש שפע דעת שחל על ההוגה בה תמיד. הדעת שלך משתנה, התודעה שלך משתנה, ואתה כל הזמן מתוך חוכמת האגדה באיזשהו שיוויתי השם לנגדי תמיד. חוכמת האגדה היא מייצרת את השיוויתי השם לנגדי תמיד. כך או כך, יוכל גם כן לצאת לפעמים, תראו מה הרב כותב פה. לא לחשוב שזה כתוב במידות ראייה, אז זה קל. יוכל גם כן לצאת לפעמים, לפעמים הוא לא יוכל לצאת. לפעמים הבן אדם הוא בזוהמת הנחש, עיוור. הוא עכשיו יצא לעיסוקים המעשיים והחומריים, והוא יאבד את יכולת ההקשבה הפנימית לנשמה. אבל לפעמים הוא כן יוכל גם כן לצאת מעיוניו. אולי לצאת מעיוניו משמע כמו הדבר הראשון שאמרתי. הוא כל הזמן בעיוניו האלה. אבל לפעמים הוא יוכל לצאת. כאילו, את תמיד מתייחס לזה שהוא כל הזמן מעיין. אבל יוכל גם כן, אני לא יודע, יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיוניו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים, וגם זה הכל לפי ערך תיקון תשובתו. ככל שאתה יותר מתוקן וככל שאתה יותר שתלת את עצמך בתורת האגדה, אז אתה מתקן את החטא ולאט לאט יכול לחיות באותה ביטחה. הלאה. גימל. פגם הברית על ידי השחטתו המעשית ביסוד המוסר והשכל היותר נעלה, יסוד חיי עולם, חיי העתיד, פועלו באדם החשכה פנימית שאי אפשר לו עוד להכיר לאמיתתו כל ערך של כל עניין נחמד וקשר אמיתי אל כל עניין תכליתי מוסרי, שהם כולם ענפים מהמוסר היסודי המחוקק למטרת חיי עולם של העתיד היותר גדול. על כן כל ציורי המוסר בו, סליחה, הם בו ברפיון וצריכים סעד גדול, וגם דבר קל מפריע לו ממהלך שלמותו. אבל אחרי ההתגברות בתשובה מאהבת השם, עם העיון באגדה, שמתוך כך אז האדם מכיר את מי שאמר והיה עולם, מאיר עליו כוח יסוד הטוב. אז הוא מתעלם מתחילה על ידי עצם נקודת האמונה, אף על פי שאינו מרגיש בבירור ציור פנימי, ואחר כך משתלם בו גם כן האור הפנימי, והריחוק עצמו נעשה קירוב, שמתוך שאור הצדק המורגל אינו פועל עליו כבר לאחיותו, הוא מוצא בעצמו עוז צמאון להעלות את הציורים למעלה יותר עליונה, ונמצא שהזדונות מתהפכים לזכויות. פגם הברית, גם כן, אותם הרעיונות, פגם הברית, על ידי השחטתו המעשית, כלומר זה מעשה שיוצר השחטה ביסוד המוסר והשכל היותר נעלה. יש מוסר ויש שכל, יש שכל שהוא נעלה, תכף נראה, אבל יש מוסר ויש שכל ויש את היסודות שלהם. השחטה של פגם הברית היא משחיתה את יסוד המוסר. לא ענף מוסרי, לא התפרטות, אלא את יסוד המוסר, את יסוד השכל. עניין שמירת הברית היא קשורה ליסוד הזה, לעמוד השדרה הזה שאנחנו מדברים עליו. יסוד המוסר והשכל היותר נעלה, שזה יסוד חיי עולם, חיי העתיד. כלומר, המוסר והשכל היותר נעלה הם קשורים לרבדים כאלה שבונים פה את העולם העתידי. לא מה שיש בהווה בתוך העולם שלנו, אלא את השייכות, את הנטייה להיות מקשר אלינו, ממשיך אלינו, מחבר אותנו אל עולם הבא. כל עניין יסוד המוסר והשכל, העניין של היסוד הזה שאנחנו מדברים פה, שהוא נשחט בפגם הברית, עניינו לבסס בתוכנו את העולם העליון, את עולם העתיד. תמיד עתיד זה עליון. ביום ההוא, אנחנו אומרים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמרה, הכוונה ביום, מקום היד קדימה, תעלו אותה למעלה, זה אותו דבר. יסוד חיי עולם, חיי עתיד. אז כשאתה משחית את זה, אתה מנתק את עצמך מהיכולת להיות מקבע בתוכנו את חיי עולם, חיי עתיד. פועל הוא באדם, מבחינה רוחנית פסיכולוגית, החשכה פנימית. שאי אפשר לו עוד להכיר לעמיתתו כל ערך של כל עניין נחמד וקשר אמיתי אל כל עניין תכליתי מוסרי. עכשיו יש את המציאות כולה. המציאות כולה מלאה פה בפרטים. אבל זה נקרא אלמא דפירודה. הוא לא יכול לראות, להכיר באוריינטציה, במבט שלו, בתודעה שלו, שכל עניין הוא קשור בתכלית המוסרית. עכשיו אתה מסתכל פה כל סיטואציה, כל עניין שמתרחש. אז העין שאין לה פגם ברית, היא רואה את הכל בהקשר של, יש פה תכלית שמתוכה צומחים אל חיי עולם. בה מבטאים את חיי עולם. כל סיטואציה זה ככה. אצל הצדיק. כל מה שהוא חושב, הוא חושב רק במטרות שהנה מביאות עוד, נקרא לזה איזושהי מילה, עוד משיח למציאות. עוד משיחיות ועוד משיחיות. עוד גאולה. אבל הוא, אי אפשר לו עוד להכיר למיטתו כל ערך של כל עניין נחמד וקשר אמיתי אל כל עניין תכליתי מוסרי, שהם כולם, כל העניינים הללו, ענפים מהמוסר היסודי. שוב פעם, היסוד הזה. המחוקק, המחוקק, שהוא כבר חקוק בטבע ההוויה, למטרת חיי עולם של עתיד היותר גדול. ככה בשמירה על המוסר היסודי מביאים את עצמנו אל המטרה של העתיד העליון. על כן כל ציורי המוסר הם בו ברפיון וצריכים סעד גדול. סעד זה כמו שדיברנו בפסקה א', חיזוק, סייג, שמירה. וגם כל דבר קל מפריע לו ממהלך שלמותו. ואי אפשר לעשות תשובה. עכשיו אני נזכר שחוץ מזה שכתוב שם ש... התשובה היא על ידי עומק לימוד התורה, אז כתוב שגם אין תשובה, הכוונה אין תשובה רגילה, אבל תשובה מאהבה בוודאי שיש. שלושת הפסקאות, הרב דיבר על תשובה מאהבה. שלושת הפסקאות לא, בפסקה א', בבית הוא לא הזכיר. אז הנה שוב. אבל אחרי ההתגברות בתשובה מאהבת השם, עם העיון בהגדה, שזה כנראה מאוד מאוד קשור, תשובה מאהבה היא תשובה מתוך הגדה, תשובה מתוך הכרה פנימית במי שאמר והיה העולם. בשלמות של הקדוש ברוך הוא, שרק אותה אתה רואה לנגד עיניך, וממילא זו הסיבה שלך לעשות תשובה, ולא שום סיבה חיצונית. אז אחרי התגברות בתשובה מאהבת השם, עם עיון בהגדה, שמתוך כך מכיר האדם את מי שאמר והיה העולם, מאיר עליו כוח יסוד הטוב. עוד פעם יסוד. חוזר לאותה יסודיות, לאותה טוב. טוב גמור, הצדיק אין לו בעולמו כלום חוץ מטוב. זה המבט שלו. אז הוא מתעלה מתחילה על ידי עצם נקודת האמונה. פה הוא עושה את הדברים מתוך אמונה, מתוך אמונה, מתוך בטלות לאותה שלמות של מי שאמר והיה עולם. לא מתוך עצימת עיניים. מתוך איזושהי הכרה שיש פער ביני לבין והחוויות האקטואליות שלי לבין האמת הגדולה הזאת של מי שאמר והיה עולם. אז הוא עושה את זה מתוך אמונה. אף על פי שאינו מרגיש בבירור ציור פנימי. ציור זה משהו קרוב לתודעה שלי כבר, או בתוך התודעה שלי. ואחר כך, אחרי מהלך כזה של תשובה ועשיית הדברים מתוך האמונה, משתלם בו גם כן האור הפנימי, הציור הפנימי. ולא רק זה, אלא שהריחוק עצמו נעשה קירוב, כמו שאמר פסקה א', שמתוך שאור הצדק המורגל והנמוך והטבעי אינו פועל עליו כבר לאחיותו, כי הוא עכשיו צריך איזושהי עבודה יזומה, הוא מוצא בעצמו עוז צימאון, חייב להיות קשור לאמת, אבל עכשיו צריך להתאמץ, לקנות אותה במדרגה יותר עליונה. מוצאו בעצמו עוז צימאון להעלות את הציורים למעלה יותר עליונה, לאותה מדרגה שאמונה מדברת עליה, לאותה מדרגה של מי שאמר והיה עולם. לכן בעצם בנקודה הזו כל הגאולה תלויה. כי כל הגאולה זה תמלא הארץ דע את השם. מה שקצת אמרתי לכם אתמול, שמו של רב צדוק, נמצא שהזדונות מתהפכים לזכויות. כן.
עצם נקודת האמונה זה לא מה שאמרנו בפסקאות דאז, שזה אותה נקודה שהאדם מאוד לא מודע אליה?
לא, בסדר, אני חושב שבמה שאני אמרתי, אני אגיד לך מה אני אמרתי, במה שאני אמרתי אמונה, אני כן חושב שנגעתי באיזשהו יסוד של מה שכתוב בפרק הקודם, שאמונה, עוד הפעם, לא בגלל שאין לי את הציורים, אני עושה את זה באמונה, הכוונה עוצם עיניים ואומר יאללה מה ש... אלא אמונה יש לו שייך, הוא כן פוגש עכשיו את הגודל של מי שאמר והיה העולם, אבל להגיד לך שזאת תודעתו האקטואלית, זו עוד לא תודעתו האקטואלית, אבל יש לו איזושהי נטייה להתבטל אליה, להתבטל אל השלמות של מי שאמר והיה העולם. זה הכוונה כאן אמונה, הוא נדחף לזה כי הוא חש שזה גדול, אם כי זה עוד לא בתוכו. זה עוד לא הציורים שלי. זאת אומרת, עכשיו הוא נלחם עם עצמו איזושהי כבישה מוסרית. הוא מאוד נדחף לכבוש, כי הוא מבין שכך הוא בטל באמונה למקור, לנהר החיים המקורי, אבל זה עוד לא עכשיו משפריץ ממנו ככה בצורה טבעית. יש לו... הוא מאוד מאוד רוצה להתבטל, אבל זאת התבטלות לשלמות כללית, וזה לא מופיע בו כציור שהנה, זה מה שגם אני תובע מעצמי. זה השלב הזה. נעמוד פה.